אנחנו בפרק י"א בפרטי מידת הנקיות. הגענו לעמוד קללו של דבר. הסחור אצל חברו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, כעניין שאמרו זכרו לברכה, שכירות מכירה ליומו, וכל מה שיקח מהן להנעת עצמו באיזה אופן שיהיה אין אלא גזל גמור. זה מעניין, כלומר שכירות של זמן, כאילו בעל הבית קנה את הזמן שלך, ואם אתה משתמש בזמן שלו לטובתך אז נקרא גזלה. זה פסק מעניין, שכירות זה נקרא קניין. פעם היו איזה שעשאות, צריך להזמין מקום לנסוע להורים שלי, זכרון לברכה, והזמנתי פעם מקום ולא נסעתי, והנהג ביקש ממני פעם הבאה, אומרת שמע, פעם שאתה נרשמת לנסוע לא נסעת, תשלם לי את הכרטיס. אבל לא נסעתי, אומר לא, על המקום שלך אני השארתי פתוח. ו סתם אמר, כאילו, גם אם אני לא הייתי, לא שהיו לו אנשים אחרים ובגללי הוא דחה אותם, פשוט לך לא היה לו. שאלת את הרב אליהו מה לעשות, אבל אתה צריך לשלם לו. אומר לי, ברגע שהזמנת את המקום, כאילו קנית את המקום, דיין שכרת, שכירה זה קנייה, ולא משנה אם השתמשת או לא השתמשת, זה שלך, שלא השתמשת בו בעיה שלך, אבל לשלם אתה צריך. אני נאלץ לשלם, קרתי זה רק כפה. כשאתה כאילו סוחר מקום לשבת בו, אז קנית אותו. עכשיו גם כאן, כשבעל הבית סוחר אותך לזמן, אז הוא כאילו קנה את הזמן שלך, ובאותו שעה אסור לך לעסוק בדברים אחרים, וכל מה שיקח מהם לנת עצמו באיזה אופן שיהיה אינו אלא גזר דבור, ואם לא מחלו אינו מחות. שכבר אמרו זכרו לברכה, העבירות של אדם לחברו הן יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצווה בזמן מלאכתו לא לצדקה תחשב לא, אלא עבירה היא בידו שאין עבירה מצווה, וקרא כתיב שונא גזל בעולה. וכעניין זה אמרו זכרו לברכה, הרי שגזל שיאה חיתים ותחנה ואפה ומברך, אין זה מברך אלא מנעץ, דכתיב ובוצא הברך נעץ השם. ועל כיוצא בזה נאמר, אוי לו לזה שנעשה סנגורו קטגורו, וכמאמרם זכרם לברכה בינה לולב הגזול. זהו, והדין נותן, כלומר זה גם הגיוני, כי הרי הגזל חפץ, הרי אם הוא גוזל חפץ זה גזלה, וגזל זמן זה גם נקרא גזלה. מה גוזל את החפץ ועושה בו מצווה נעשה סנגורו קטגורו, אף גוזל את הזמן ועושה בו מצווה נעשה סנגורו קטגורו. טוב, אני חושב שעוד פעם, הדוגמאות שהרמח"ל מביא אותם, אני חושב שהן לא דוגמאות במקרה, אלא הן דוגמאות מאפיינות. מה מאפיין בדוגמאות האלה? שאנחנו מדברים על סוגי הלכות שבעינינו זה נתפס כי זה סוג של המלצה ולא כהלכה ברורה ומדויקת. מה עוד שגם אי אפשר לנסח את כל המקרים ואת כל המצבים לפי סעיפים משולחן ערוך ותתי נושאים. מה בדיוק נקרא גזר של זמן, ועד איזה גדר, ועד כמה, ואם חבר נכנס על המשרד ומדבר איתי שתי דקות זה נקרא גזר. נכון, באופן כללי ברור שאי אפשר לבוא ליום עבודה ולא לעבוד, אבל בתוך זה יש הרבה גבולות גזרה שהם אפורים שאני לא יודע איך לנסח אותם. אז מידת הנקיות נכנסת לתפקיד במקומות האלה. כלומר ככה, דברים שאני קורא, את זוכר כשלמד, שאלנו את השאלה הזאת, מה זה מידת הנקיות? אם הכוונה היא להיות נקי בפרטי הלכות שבת, אז מה הבעיה? אני לומד הלכות שבת, אני יודע, ואני מיישם אותה. וענינו שדברים מנוסחים בצורה בהירה, ברורה, ואתה לומד, ובאופן נאמר, לא תגיד באופן טבעי, באופן רוטינה כזאת, אתה כבר לומד, אתה מקיים ומיישם, אז אנחנו לא מדברים. כי פה מידת הנקיות אין התפקיד, כי כתוב אסור, ואוטומטית אני מיישם את ההלכה למעשה. מדובר על מצבי ביניים שהם לא מוגדרים בהלכה. איך להתייחס לשני, עד כמה לצעוק על מישהו שעשה לי עוול. אלה הם דברים לא, לא, לא מנוסחים, לא מוגדרים בהלכה. וגם אפילו בהלכות שבת, גם שם יש מצבי ביניים שאתה צריך לקבל הכרעה. גם בהלכה המנוסחת הקשיחה יש מצבי לכתחילה, מצבי בדיעבד, שאתה דחק, שאתה צורך וכו'. אדם שנודע בנקיות על כל דבר ידביק שעת הצורך, כן, שעת הדחק, ברוך חברים, לא נעים, זה שעת הדחק, כל מיני המצאות שבגלל שאני לחוץ אני מטיל לעצמי בסיכון.
רוח נפש.
כן,
הרב גדי סיפר לנו באחד השירים בצבא שיש כל החילונים ויש גם דרוזים, אז הם אומרים כאילו כל דבר בשבת פיקוח נפש, אז הוא אומר שהדרוזים
אני זוכר בסיפור שהייתי לנו בצבא, נו, כאילו בסדיר, שריון, חטיבה שבע, פרסם. אז בשבת מישהו הדליק אש או משהו, לא יודע, חיללו, ובא אחד מהחבר'ה, גם חמור מוח, לקח כל הסיר של התה שהיה בשבת, שפך את זה, כל האוכל שפך, אסור לאכול. אצלי פה בקרב החיילים אוכלו אוכל חם, זה פיקוח נפש, שלא יהיה להם כוס תה. מה זה? טוב, צעקות. חצי שעה גער עלינו, הוא עשה אותנו חצי מטמטמים וכולם חייכים. זהו, פיקוח נפש. עכשיו הוא במבט הלא הלכתי שלו, מה זאת אומרת? מה, צריכים לשפוט, צריך לאכול טוב וכו'. וכמה שניסו להסביר לו, המפקד, זה חילול שבת, זה איסור דור, זה לא מעניין אותו. אז בסדר, אז אנחנו צוחקים עליו, אנחנו גם כאלה. אבל אמרתי לכם, אני לא צריך להגיע ללכות שבת לדבר על הנקיות. הרבה יותר נוח להתמקד בדוגמאות האופייניות שהוא מביא אותם כאן. לא לדבר בשעת עבודה, מה הגבולות? ובעיני רובן בכלל לא נתפס כעבירה המנוסחת בהלכה. ומי שיש לו מידת הנקיות, גם אם הוא לא יודע שהוא חלון חושן משפט, הוא לבד יבין את הנקודה. מקסימום תהיה לו שאלה מה עם גבולות הגזרה, או עד כמה צריך להקפיד על זה. אז הוא ישאל שאלה, הוא ישאל חכם, הוא ישאל את מנהל העבודה. זה תלוי במה שמקובל במקום העבודה. אבל צריך להיות רגיש לנקודות האלה. אני הייתי אומר עוד משהו יותר קצת חריף. לא יודע אם אתה לדבר ככה. כאילו, זה לא כל כך משנה אם אתה באמת תדבר על חשבון העבודה, נגיד ככה. זה לא נכון מה שאני אומר, אבל יותר מעניין את בעל מסעד ישרים את הגישה הנפשית שלך כלפי העניין. כי הרי אנחנו מדברים על, כבר למדנו את זה, שמידת הזהירות והזריזות מדבר על אדם שרוצים שהוא יעתיק את עצמו מעולם גשמי לעולם רוחני. מי שחי בתוך עולם רוחני, שם הכללים הם הכל מדויקים. הם כללים שלעולם הוא לא ידרוך על מישהו. בעולם הרוחני הזה הוא עדין נפש באופן שהוא לא יגרום לאף אחד מצוקה נפשית בגללו. הוא תמיד יקבל לאנשים בסרף פנים יפות, זה שמישהו לא יהיה לו מצב רוח לא נעים בגלל שלי אין מצב רוח נעים. אני מדבר על דקויות שאנשים באמת ככה גדולים באמת באמת, שהם כאילו כל הזמן בסרף פנים יפות כפי כל אחד ואחד, וזה לא דבר קל. ועוד ועוד. אז מי שחי בעולם ההוא כביכול, אז הוא מיישם את כל הדברים האלה. מידת הנקיות זה חלק מהמסלול שדרכו אני עובר כדי להגיע לעולם ההוא. כי כפי שאמרנו, המסלול לעבור לעולם הרוחני עובר דרך תיקון המידות שלי, דרך תיקון הגוף. כבר דיברנו על זה בעריכות, למה יש לאדם גוף ונשמה, וזה שתי מערכות מקבילות אחת לשנייה, והשם ברא באופן מכוון את האדם עם גוף, כי העולם הגשמי הוא עולם גופני. ועל ידי שאני מנקה את הגוף שלי הפרטי, דרך זה אני מנקה גם את הגוף של הגשמיות של העולם כולו. מהעולם הוא אחדותי. כל הרעיונות הנפלאים, העוצמתיים, שברב קור וכו', הם לא איזה וורט של איזה אדם ככה מנותק מהחיים. זה האמת, זה המציאות. זו המציאות. זו המציאות. עם יד על הלב, אנחנו לא מאמינים במציאות. אני לא מאמין במציאות הזאת, שאם אני עכשיו לומד שתי דקות תורה, זה משפיע על כל העולם כולו. אנחנו לא מאמינים בזה עד עכשיו, כי זה נראה לנו לא הגיוני כזה. זה לא נראה לנו, זה לא אחת התודעה שלנו להבנה שלנו. טוב, אני חושב שזה מספיק הערות שדיברנו. אני ממשיך. ואין אחר הוא חפץ אלא באמונה. וכן הוא אומר, אמונים נוצר השם, ואומר פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שאומר אמונים. אני חושב שקראנו את הפסקה הזאת, אני חושב אמונים פה לא מובן של אמונה באשר, כי אחרי מה זה קשור לעניין הקודם? אמונים, ואנחנו חפץ אלא באמונה, לא אמונה בו, אלא שתהיה אתה אדם אמין, שלא תגזור, לא תגנוב. זה הכוונה פה, או שאני מבין לא נכון? מה אתה אומר דניאל? אני לא יודע, זה פשט שככה אני מבין אותו. אני לא, לא יש בכלל מצד שם פירושים? אין, לא יודע, מעניין איך יזו את המילה באמונה פה. זה לא אמונה באשר. אני מבין את זה בהקשר העניין הקודם, אבל הביטוי אין לו חפץ אלא באמונה שתהיה אתה אדם אמין, נכון? זה אפשר, זה נשמע חידוש. אבל בכן הוא אומר אמונים נוצר השם, עוד פעם, אמונים לא במובן של מי שמאמין באשר, אלא מי שהוא אמונים, אז השם שומר עליו. לא מאמין ב...
מי שהוא אמין.
אמין, כן. והוא אומר, פיתחו שם יבוא גוי צדיק שומר אמונים. והוא אומר, עיניים בנאמני ארץ לשבת עמדי. והוא אומר, עיניך לא לאמונה. ואף איוב העיד על עצמו ואמר, אם תיתה אשורי מיני הדרך, ואחר עיניי הלך ליבי, ולכפיי דבק מאום. זה ראיה למה שאנחנו מדברים. זה ביטויים של אדם שהוא אומר אני נשבע, כאילו הוא אומר על עצמו שבחפיי דבק מאום, כלומר בחפיי לא דבק שום דבר מאומה של ממון שאינו שלי. והבית יפי המשל הזה, כי דימה הגזל הבלתי נגלה כדבר המתדבק ביד האדם, שאף גם פה יש פה דימה הגזל הבלתי נגלה. זה עוד פעם, זה ההבחנה לדוגמאות שדיברנו עליהן. לא מדובר פה על הגזל הגלוי שכתוב בשולחן ערוך לא לגנור, אלא מדברים על הגזל הבלתי נגלה, דהיינו במבט ראשוני אני בכלל לא רואה שזה גזל, ועל זה אנחנו מדברים כדבר המתדבק ביד האדם, שאף על פי שאין אדם הולך לכתחילה ליטול אותו ונשאר דבק מאליו. כלומר, כמו דבר לכלוך, אני לא הולך לגעת בכוונה בלכלוך, אבל אתה נוגע זה נדבק בך סוף סוף בידו. כן, הדבר הזה שאף על פי שלא יהיה אדם הולך וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות מנו לגמרי. אומנם באמת כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעיניים, שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים. העיניים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. על כן אמר איוב שהוא לא כן עשה ולא הלך ליבו אחר עיניו, על כן לא דבק בכפיו מאום. זה טוב, כבר הערנו את כל ההערות, זה רק מחזק את הגישה שאמרנו. כשמדברים פה על דברים לא מנוסחים בהלכה, מדברים על דברים שהם תלויים בשיקול דעת הפרטי האישי שלך, וזה תלוי במידת הנקיות הפנימית שלך. כל שאתה יותר נקי, אז אתה תקבל החלטות יותר נקיות שמגלות על מידת האמון שיש בך ושאפשר לתת בך מבחינת גזל ודיני ממונות. כשכל זה הוא לא איזה עניין בין אדם לחברו, שגם זה הוא ערך נפלא ונורא בין אדם לחברו, אבל הוא לא דן מהנקודה הזאת. הוא דן מהנקודה שהנשמה האלוקית שבי היא זו שמנהלת את החיים שלי, וממילא היא גם נוהגת בדרך ארץ וכו' וכו'. ואם רוצים משהו עוד יותר עמוק, ההתגברות על המידות הרעות שבי זה תיקון הגוף, ודרך תיקון הגוף אנחנו מתקנים את העולם כולו, ודרך את הגאולה ואת המשיח, וזה קשור לתחיית המתים ומהלכים הרבה יותר רחבים ועמוקים, שאם פעם נלמד לדעת תבונות ועוד 15 50-60 שנה, נגיד, אז נוכל לחבר את הדברים האלה למהלך אחד. טוב, נראה עוד דוגמה. אני חושב גם הדוגמה הבאה היא על אותו עיקרון של הדוגמה הקודמת, שעוד פעם, הדברים לא מנוסחים בהלכה באופן מדויק. אז נראה, ראינה בעניין ההונאה, כמה נקלו לאדם להתפתות ולהיכשל, כאשר לכאורה יראה לו שראוי הוא להשתדל לייפות סחורתו בעיני האנשים, ולהסתכר ביגיעה חפיו. הונאה, לשון להונות, כן? זה לא רמאות. לרמות זה לשקר אותך ממש. להונות זה סוג של גניבת דעת. כלומר, אני לא ממש מפתה אותך לקנות סחורה רקובה, אני מאפשר לך לראות את הסחורה מזווית מסוימת. שאם תהיה פיקח, אתה תחדד ותראה שיש פה משהו לא בסדר. אבל מצד שני אתה תקנה את זה באופן ישיר, ואחר כך שתגיד לאופר, חמל אופר, לא אדוני, ראית, קנית, בעיה שלך. אני לא אראה לך זה רכוב ותקנה אותו במחיר יקר, אלא מה? את הטובים שמת למעלה ואת הרכובים שמת למטה, ולא נתת לי להבחן את זה. אם כי יכולתי להבחן אם הייתי מחפש. אז זה הונאה, הונאה או הונאה, זה עוד פעם משהו לא מוגדר בהלכה. גם אי אפשר להגדיר את כל המקרים. הוא אומר ככה, כמה נקל הוא אדם להתפתות ולהיכשל, כאשר לכאורה יראה לו שראוי להשתדל ליפות סחורתו בעיני האנשים ולהסתכל ביגיעה חפיו, לדבר עליו הקונה, למה נתרצה לו, ויאמרו על כל זה יש זריז ונשכל. כבר הסוחרים אומרים, תהיה חבר'ה מהמה, תהיה כזה סוחר כזה לימין כזה, אתה קונה לחנות, אתה מדבר איתו, שגע אותו כדי שיקנה.
זה לא בסדר.
מה?
זה לא בסדר.
אז זהו, השאלה מה הגבולות. ויד חרוצים תעשיר, כל זה אומרים הסוחרים. אמנם אם לא ידקדק וישקול מעשיו הרבה, הנה תחת חיטה יצא כוח, כי יעבור ונכשל בעוון העונה אשר הוזהרנו עליה, לא תונו איש את עמיתו. ואמרו זכרונם לברכה, אפילו למות הגוי עשו, וקרא כתיב שארץ ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. וכן אמרו, אין מפרקסין הכלים הישנים שיראו כחדשים, אין מערבין פירות בפירות אפילו חדשים וחדשים, אפילו שאה בדינר, אפילו יפה דינר ותרסית לא יערב אם קרם שאה בדינר. כלומר, גם לא תעבוד כלשהו. יש סיפורי על החפץ חיים שהיה בא לו חנות. החפץ חיים לא קיבל כסף מהתורה שהוא לבד, הנהגות מיוחדות שלו, אלו חנות, ויש סיפורים איך הוא בחנות התנהל. הוא תמיד, אם אנשי בא לקנות קילו סוכר, שם קילו ועוד 100 ועוד 50 גרם, כי אולי איזה גרגיר נפל. והחפץ חיים יודע לו בת כשהבן 70, כשהבן 70, 65, 70, משהו כזה. והבת הזאת, הוא התחתן פעם שנייה עם אישה צעירה יותר. הבת הזאת נפטרה פה בירושלים לפני 10 שנים, 15 שנה, וראינו אותה, והיא אומר לי, זוכרת את ילדותה, כשאתה בת 7-8, שאבא שהיה מביא את ספרי המשנה ברורה שהדפיסו. והוא אומר, הם יושבים שעות לעבור דף דף, שאין בדפוס, לא קרה משהו. כי אבא אומר, גזל, גזל, פחד, גזל, גזל. שלא ימכרו ספר ויברר. ובדפוסים הראשונים הוא כותב את הכתובת שלו, שמי שמצא ספר עם פגם, אני מתחנן, שיבוא להודיע לי ואני אתן לו ספר אחר לכם. גזל. והבת נוצר עוד משהו, שאבא הקפיד עליהם שמה שמוצאים מהפה לקיים. אבל אמרתי להם שאני אגיע 30 ספרים, תור ילדה בת 7, אחר כך לא התחשב. ואבא הכריח אותי לגמור. ואת אמר, אחת לא עושה את מה שאני קוראים לי. אמר, 30, אז תגמרי 30. זה דוגמה של אנשים שקיימו וישמו את הדברים פה עד הסוף. אז רגע, כל עושה לכל עושה עוול, קרוי חמישה שמות, אבל, סנוי, משוקץ, מתואב, חרם, תועבה, עוד אמור זכרו לברכה, כל הגוזל את חברה אפילו שווה פרוטה, כאילו נותן נפשו ממנו. הרי לך חומר העוון הזה אפילו בשיעור מועה. ואמרו עוד, אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל, ועוד אמרו, קופה מלאה עוונות, מי מקטרק בראש כולם גזל? ודור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אז הדוגמה הזאת היא תואמת לחלוטין לדוגמה הקודמת, והיא תואמת כל המאפיינים של כל הדברים כולם. אני חוזר עוד פעם להגיד את הדברים שזה נשמע כאילו כאילו מותר לזלזל, אבל אני חושב שעוד פעם מסתכל שם לא כל כך אכפת לו אם באמת פה ושם אדם עשה עונה, ודאי צריך להקפיד על כל נקודה ועל כל דבר, אבל זה דרגות מאוד גבוהות, לא כל אחד יכול לעמוד מזה. אותו מעניין המודעות, עצם המודעות. אני חושב שגם הוא לא מדבר מצד הבן אדם לחברו, ודאי שגם מצד הבן אדם לחברו הוא דבר נשגר ונפלא ונורא, אבל כרגע לא זה הנקודה שלו. השם הכותרת הוא מידת נקיות. הכותרת שלו, איזה נפש באישיות שלך מנהיג אותך, זאת השאלה. האם הנפש שמנהיגה אותך היא נפש של נקיות, או הנפש שמנהיגה אותך היא נפש שאתה נהיה הנפש הבהמית? הנפש הבהמית היא דוחרת קדימה, לא מעניין אותה כלום, מעניין אותה כסף, מעניין אותה העסקים, מעניין אותה כבוד, רומסים את האחרים בדרך ל- 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 להצלחה וכו'. נפש רוחנית היא לא ממהרת לאף מקום. הכסף סך הכל הוא אמצעי במקרה הנכון, אפילו אמצעי הכרחי, כי רצון השם הוא זה שמביא את הכסף, והיחס לכסף הוא יחס של משהו, טכניקה שיש לי אותו, להשתמש בו, אבל בשום אופן הוא לא יעבר את עיני להרוויח עוד 100 שקל, 200 שקל, עוד 500, עוד 1,000 שקל. זה בכלל לא פונקציה, ההפך, הוא מעדיף להפסיד 1,000 שקל מאשר להרוויח 1,000 שקל של העתידים, כי הוא מראש מבין שהכסף אין לו משמעות עצמי, לא שלא צריך אותו. אני רוצה שנדייק, אסור לצאת ממסעד ישרים כאיזה אחד שהוא נגד כל העולם, כי הוא לא, הוא הכי מאוזן. הוא לא מטיף שום צומות, הוא לא מטיף שום פרישות, מילה אחת לא אמר לך אל תחיה טוב, מילה אחת לא אמר לך אל תאכל כמו שצריך. גם פה הוא לא אומר לא לעשות במסחר, הוא לא אומר ללמוד תורה כל החיים, הוא לא אומר את זה, הוא לא כותב את זה. ההפך, הוא מדבר על אנשים רגילים. אלא שעל, ומה זה רגיל? הוא מדבר אפילו על אנשים, מה שנקרא בימינו דתיים, מאמינים. ראיתי איזה וורט יפה, בדפים של השבת, איזה מקום, שיהודי בא לעולם האמת, הוא אומר, יהודי, איפה הזקן שלו? מה זה? זקן מאפיין יהודי. אומר, ויש יהודי, ויש אנשים שיפגשו אותם בעולם הבא, יגידו, זקן, איפה היהודי שלך? כי הרבה פעמים יהדות נמצאת כדבר חיצוני, שאני יש לו זקן, פאות ומגבעת וחליפה, אז מה? כאילו לא זה הנושא הוא העולם הפנימי, העולם הפנימי של האדם. וכבר אמרנו 20 פעם, יכול להיות אדם שמקיים את החכם הזה שבספר הוויכוח הוא אחד שלומד כל התורה כולה בהתמדה ויודע את כל ההלכות, אבל השאלה היא הנפש הפנימית שלו, איך היא? מה היא? באיזה עולם הנפש זאת חיה? וכבר אמרנו 20 פעם, יכול להיות אדם שהידיים שלו מניחות תפילין והידיים שלו מקיים את כל המצוות, אבל העולם הפנימי שלו הוא בכלל לא נמצא בעולם הרוחני. זה ידוע, זה רואים את זה, זה לא מה שכתוב בספרים, כל מי שטיפה מתבונן רואה את זה על ימין ועל שמאל, כולם זה רואים את זה, זה לא, גם אנחנו באיזשהו מקום כאלה, זה לא אחרים, זה גם אנחנו, אלא שכשאחרים הם קיצוניים בדיבורים שלהם ובהתנהגות שלהם ובלבושים שלהם והפנימות שלהם רחוקה, אז יותר בולט, אבל גם אצלנו יש את זה ועליהם הוא מדבר. לכן חוזרים לאותה נקודה בסיסית, כל מה לזכור איזה נפש גנוז בתוכי ואיזה נפש מנהל לחיים. טוב, נמשיך עוד קצת. ואם תאמר בלבביך, אבל צריך לסיים. ואם תאמר בלבביך, ואיך אפשר לנו שלא להשתדל במסענו מתנו לרצות חברנו על המקח ועל שוביו? לפי זה כאילו אתה אומר לי לא לעשות, לא להיות סוחר, ככה יוצא מהדברים. ואמר מזה נשארים, מעניין אותו האיזור. חילוק גדול יש בדבר, כי כל משהו להראות את הקונים אמיתה טובה חפץ יופי אין ההשתדלות הוא טוב וישר, אך משהו לחסות מומח חפצו אינו אלא הונאה ואיסור, וזה כלל גדול באמונת המסע. אני לא אמר לך לא לפרסם את הקניות שלך, לפרסם אותן, אבל אל תחפה על המומים, תבליט את הטוב, אין בעיה, אבל, לא, אבל אל תחסה את הרע. באופן כזה אתה יכול לעבוד באמונה, בנאמנות וכו'. טוב, זה מעניין ליישם את הדברים האלה. טוב, לעצור פה, אני חושב שצריך עוד הערה אחת כאילו להעיר. אני אומר על שינוי במבנה הנפש הפנימי של האדם. כשאני אומר שינוי במבנה הנפש של האדם, זה לא לדמיין לעצמי שהנפש שלי שונה, זה לא דיבור. נפש זה מציאות, ואת המציאות הזאת אפשר להבחן אותה לא על פי הדיבורים שאני מדבר. כל אחד מאיתנו יכול מכאן ולך לדבר על נפש נקייה ועל הנפש שלי ישן בימי ולתת, אז זה לא אומר שאני כבר נהייתי כזה. המבחן של נקיות הנפש זה בשעות כשמגיעים למבחן של התנהגות בפועל במציאות. צבא, איך אני מגיב בשעות לחץ? איזה צורת התנהלות יש לי בשעות לחץ? וכל אחד מתאמין בשעות לחץ, זה לא משנה. אז זה איך אתה מגיב בשעות לחץ? כשחבר שלך עוד אחד שאתה עושה את זה, תעזור אותי דיינס, או הוא אומר לך אתה מחייך לו, אני לא יכול, אני עם עצמי כבר עוד שאיך אתה עונה? זה הביטוי לדעת אם הנפש שלי התקדמה והשתנתה, לא הדיבורים שאני מדבר. זה צריך לזכור את הנקודה הזו בצורה הכי, יש על זה משל מכונן של רוטנר, הוא אומר שהנפש זה כמו מים רותחים על האש. כשהסיר בוער, אתה לא יודע כמה הוא מלא, אתה רואה אם אתה סיר למעלה ואתה רואה הכל מלא, אבורות. מתי תוכל לדעת באמת כמה הסיר מכיל? כשהאש כבר לא בוערת, הכל כבר בוער, אתה יכול לדעת בדיוק כמה הסיר. זה הנפש, כוח שלומדים, וואו, אני בישיבה והכל טוב וחני צדיק ואני עוזר לכולם, זה לא אומר מה באמת דרגת הנפש. המבחן יהיה בשעות לחץ, בשעות ניסיון. אתה יכול לדעת מהי מידת הנפש, עד כמה תפילה היא חשובה לך, עד כמה מידת אדם לחבר הוא חשוב לך, עד כמה שמירת עיניים חשוב לנו, עד כמה כל מיני דברים.